say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, א' באלול, תשע"ט, ב' דראש חודש אלול, תשע"ט, מסכת כריתות, דף י' א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת בית אלפים תף-ממתת לבריאת העולם, משה רבינו עולה לאר בפעם השלישית לקבל לוחות שניות. והעבירו שופר במחנה. משה עלה לאר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. והווי, הזמן הזה נחשב עת רצון. כך המשנה ברורה בתחילת סימן תף קוף פי א'. אשכנזים מתחילים לומר לדוד השם אורי ואישי, ערבית ושחרית. והבן איש חי כותב, מצווה להשתדל לעלות לספר תורה בראש חודש והמשלים יותר משובח, ואם ראש חודש יומיים, עולה בשניהם והעלייה של יום שני יותר מעולה מיום ראשון. חודש הרחמים והסליחות תשע"ט, אלול תשע"ט, בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות בתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בדפים ט' וי' במסכת כריתות. כעת נחזור ונשנן בתמצות את אשר למדנו בדפים ט' וי' מתחילת הפרק השני של מסכת כריתות, פרק שתחילתו בדף ח' עמוד ב'. אמרה המשנה, בתחילת הפרק השני, ארבעה מחוסרי כפרה מביאים חטאת כדי להתירם באכילת קודשים, ולא באים על החטא, וארבעה מביאים על הזדון כשוגג. אילו הם מחוסרי כפרה? עזב, עזבה, היולדת והמצורה. לרב לזר בן יעקב, גם גר, עד שיזרק עליו אדם, ונזיר לעניין שאסור ביין ותגלחת ולהתאמה למתים. אמרה הגמרא, הטעם שמנו זב וזבה בשניים ולא באחד, מפני שיש חילוקי דינים ביניהם. א' זב אינו נטמע באונס, דכתיב מבשרו ולא מחמת אונס. ב' זב נטמע אף כשרה ג' ראיות ביום אחד וזבה אינה נטמת, אלא אם ראתה בג' ימים. ומה שמנו מצורה באחד ולא מצורה ומצורת, אף שיש חילוק ביניהם, שהרי מצורה טעון פריה ופרימה ומצורת לא, וגם מצורה אסור בתשמיש המיטה ומצורת מותרת. מכל מקום, זב וזבה חלוקים בעיקר תומתן, מה שאין כן מצורה ומצורת, שווים בעיקר תומתן, ששניהם נטמעים בחגריס. הטעם שלא מנת הנקמה את הגימל דברים שמנה רב לזר בן יעקב, א' גר, כיוון שאינו מביא את הקורבן להתירו בקודשים, אלא כדי להתירו בקהל. ב' נזיר, כיוון שאינו בא להתירו בקודשים, אלא ביין שהוא חולין. וגם רב לזר בן יעקב שמנה נזיר, לא מנה נזיר תמה, כיוון שאין קורבנו מתירו כלל, אלא מחיל עליו נזירות בתארה. תנו רבנן, גר מעוקב באכילת קודשים עד שיביא קינו את זוג היונים שהוא חייב להביא, ומכל מקום אם מביא פרידה אחת מותר בקודשים לערב. כל הכינין שבתורה מביא אחד לחטאת ואחד לעולה, ובגר שתיהן עולות. ואם מביא בהמה אחת לשם עולה יצא, אבל לשם קורבן אחר לא יצא, ובעוף אם מביא לשם עולה ושלמים יצא. תכתיב, כאשר תעשו כן יעשה, מה אתם נכנסתם לברית במתן תורה בעולה ושלמים, אבגר עולה ושלמים. והמקור שיכול להביא גם עוף, תכתיב ישרח ניחוח להשם, דבר שכולו להשם היינו עולת העוף. כי עולת הבהמה, האור שלה ניתן לכהנים. ומטעם זה אף כשמביא מבהמה, די בעולה אחת ואין צריך להביא גם שלמים. עוד תניה, שהטעם שאין יכול להביא מנחה, אף שהוא אישה וכתיב יעשה אישה להשם, דכתיב, כאשר תעשו כן יעשה, מה אתם הקרבתם מיני דמים, אף כל גירים מקריבים מיני דמים. ומה שאין צריך להביא גם שלמים, היינו מדכתיב, ככם כגר יהיה. יקשתי, שוויתי לכם במקצת, ולא לכל קורבנותיכם. לרבי דורשים מהמילה ככם כאבותיכם, אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה, והרצאת דם וטבילה. אף כל הגרים הנכנסים לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים. ומה שמקבלים גרים בזמן הזה, אף שאין קורבן והרצאת דמים, אמר רב אחא בר יעקב מדכתיב, כי יגור איתכם גר אשר בתוככם לדורותיכם. שנינו בברית הלאל שלא אמרו לגר להביא אופל אלא להקל עליו. ומה שצריך להביא שתי פרידות, לפי שלא מצינו בכל התורה כולה שמביא פרידה אחת. ואף שמצינו בעולת אוף נדבה שמתנדב פרידה אחת, מכל מקום בחובה לא מצינו, ואף שיולדת מביאה בן יונה או תור לחטאת, היינו משום שמביאה עמו גם קורבן כבש לעולה. תנו רבנן, גר בזמן הזה צריך להפריש רוב הדינר לקינו, כי בפחות מזה אינו מצוי לקנות כן. כשיבנה המקדש יביא כן ממעות אלו, אמר רבי שמעון, רבן יוחנן בן זכאי ביטל את הדבר הזה מפני התקנה, שמא יהנה מן המעות ונמצא מועל בהקדש. תנו רבנן, גר תושב שקיבל עליו לא לעבוד עבודה זרה, עושה מלאכה בשבת לעצמו, לתנקמה בדבר העבד, וכמו ישראל בחול המועד. לרבי עקיבא רק לצורך אוכל נפש, כי ישראל ביום טוב. לרבי יוסי מותר בכל המלאכות. לרבי שמעון בן גר תושב ובן הקונה עבד שלא קיבל עליו עול מצוות כלל, הרי הם מותרים בעשיית כל המלאכות לעצמם. אמר רבי דיבר גרשום בשם רבדה בר אהבה, הלכה כרבי שמעון, ויש אומרים שאמר הלכה זו על דברי רבי שמעון לעניין הפרשת מעות גר לקינו. לאחר מכן למדנו במשנה, אילו הם המביאים על הזדון כשוגג. א', הבעל שפחה חרופה, ב', נזיר שנטמע, ג', שבועת העדות, ד', שבועת הפיקדון. חמישה מביאים קורבן אחד על הרבה עבירות, וחמישה מביאים קורבן עולה ויורד. אילו מביאים קורבן אחד על הרבה עבירות, א', הבעל שפחה חרופה הרבה ביות, ב', נזיר שנטמע תומות הרבה. אמרה הגמרא לאחר המשנה, המקור שהבעל שפחה חרופה הרבה ביות מביא קורבן אחד, ממה שכפל הכתוב חטאות הרבה בפסוק, וכיפר עליו הכהן באילה אשם על חטאתו אשר חטא, ממה שכפל הכתוב שוב אחר כך ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, למידים שמביא קורבן אף על השוגג. דהיינו, הפסוק מדבר על מזיד, ומהריבוי מוסיפים גם שוגג. המקור שנזיר שנטמע מביא קורבן על המזיד, דכתיב וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. פתע זה שוגג, כדכתיב אם בפתע בלא איבה הדפו. פתאום זה אונס, כדכתיב ויאמר השם פתאום אל משה. בית זה מיזיד, כדכתיב, ארום, ראה ראה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו, ואין עונש אלא על מיזיד. ואם היה כותב פתאום לבד, אף שמשמע גם שוגג, דכתיב פתי יאמין לכל דבר, מכל מקום היינו אומרים, שמביא רק על שוגג, כמו בכל התורה, ולא היינו יודעים מיזיד ואונס. המקור שבשבועת העדות מביא על מיזיד, לפי שבכל המביאים קורבן עולה ויורד, נאמר ונעלם. ובשבועת העדות לא נאמר. ושבועת הפיגדון למידים בגזירה שווה תחתת תחתת משבועת העדות. הבעל חמש שפחות חרופות בעלם אחד, אמר רבי יוחנן לרבי חנינה תרנאה, שחייב על כל אחת ואחת. ואף שהבעל שפחה אחת בחמש העלמות חייב אחת, יש לחלק, שחמש שפחות גופין מחולקין הן. כדכתיב אשר ישקע ותשעה שכבת זרע ואיש שפחה, לחלק ולחייב על כל שפחה ושפחה. מה ששנינו במשנה שנזיר מביא קורבן אחד על תומות הרבה, פרש רב חיסדא, מדובר באופן שנטמע בשביעי לטהרתו וחזר ונטמע בשביעי. שמביא קורבן אחד על שלוש תומות, וכדעת רבי יוסי ברב יהודה שאמר, שנזירות טהרה חלה מיום השביעי, ומביא קורבן אחד כיוון שלא יצא לשעה ראויה להקריב קורבן שהוא ביום השמיני. אבל לרבי אין נזירות טהרה חלה עד היום השמיני, ואם נטמע בשביעי וחזר ונטמע בשביעי תומה אחת היא, ואם נטמע בשמיני וחזר ונטמע בשמיני, כיוון שהיה בשעה ראויה להביא קורבן, הרי היא תומה חדשה, וחייב על כל אחת ואחת. מקור מחלוקתם, כתוב בברייתא, וקידש את ראשו ביום ההוא לרבי ביום הבאת קורבנותיו, ולרבי יוסי ברב יהודה ביום תגלחתו. אמרה המשנה, המקנה לאשתו על ידי הרבה אנשים מביא מנחת שעורים אחת, מצורע שנתנגע הרבה נגעים, שספר שבעה ימים ולא הספיק להביא קורבנותיו ונתנגע שוב, ואף אם הביא ציפורים וחזר ונתנגע, לא עלו לו הציפורים ומביא קורבן אחד על כולן. אי מתי נקבע עם המצורע עשיר או עני לעניין הבאת קורבנותיו לתנקמה בשעת הקרבת חטתו, ולרבי יהודה בשעת הקרבת אשמו. אמרה הגמרא, המקור שהמקנה על ידי הרבה אנשים מביא קורבן אחד, דכתיב, זאת תורת הקנה או תורה אחת לכינויין הרבה. וכן במצורע למידים מדכתיב, זאת תורת המצורע, תורה אחת למצורעים הרבה. למדנו במשנה איזה קורבן מביא מצורע עני שישיר. לרבי שמעון הכל נקבע כשעת הקרבת החטאת, לרבי יהודה כשעת הקרבת האשם, לרבי אליעזר בן יעקב כשעת הבאת הציפורים. ואת מקור מחלוקתם פירש רב יהודה בשם רב, דכתיב אשר לא תשיג ידו בטהרתו. דהיינו שהיה עני בשעת טהרתו. לרבי שמעון דבר המחפרו דהיינו חטאת, לרבי יהודה דבר המכשירו דהיינו אשם שעל ידו מותר בקודשים, לרבי אליעזר בן יעקב דבר הגורם לו טהרה דהיינו ציפורים שהם תחילת טהרתו. לאחר מכן הגענו אל המשנה שאמרה, אישה שילדה ולדות הרבה כגון שהפילה נקבה בתוך 80 וחזרה והפילה נקבה בתוך 80, הוא נקט דווקא נקבה לפי שלא שייך להתחייב קורבן על ולד שנולד בימי תואר של זכר, כיוון שנפל פחות מ-40 יום אינו אלא מים באלמה, וכן המפלת תאומים כגון שהיא מעוברת ג' עוברים אפילו זכרים, והפילה אחד אחר 40 יום מתחילת העיבור, והשני בתוך 40 ימי תואר של הראשון, והשלישי בתוך ימי תואר של שני. לתנא קמא מביא קורבן אחד על כולם לפי שחיוב הקורבן הוא על האחרון, וכל אחד הוא בתוך ימי מלות של קודמו. לרבי יהודה בן בוולדות ובן בתאומים מביאה על הראשון ואינה מביאה על השני לפי שהוא בתוך ימי תואר של הראשון, ומביאה על השלישי כיוון שאינו בתוך ימי תואר של ראשון ואינה מביאה על הרביעי, כי הוא בתוך ימי תואר של שלישי, כיוון שמונים את חיוב הקורבן מראשון ושני כמי שאינו, ונמצא ששלישי הרי הוא כלידה חדשה. אמרה הגמרא לאחר המשנה המקור שמביאה קורבן אחד על הרבה לידות, שנה תנה לפני רב ששת, מדכתיב זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה, תורה אחת ללידות הרבה. מדכתיב זאת מעט שאין לצרף לידה שלפני מלות ללידה שאחר מלות. הסתפקו בני הישיבה, היבה אלו האם אשר רב יהודה סובר, ששני כמי שאינו זה דווקא לעניין קורבן, כיוון שלא יצאה לשעה שראויה להקריב בקורבן, אבל לעניין תומה וטהרה מונים גם את ימי תומה וטהרה של שני. זאת כיוון שימי תומה של שני מפסיקים את ימי תואר של ראשון, הרי היא משלימה אותם לאחר מכן ושוב מונה ימי תואר לשני. או שרבי יהודה הולך לחומרה, ואם כן ימי תומה של שני הם כמי שאינם גם לעניין שאינה משלימה ימי תואר לראשון. אבונה מסורה הביא ראיה, למדנו בברייתא יולדת שוחטין וזורקים את הפסח עבורה ביום ה-40 לזכר, ביום ה-80 לנקבה. ואף שאחר ימי תואר אסורה לאכול בקודשים עד שתביא קורבנותיה למחר, פרש רב חיסדא שמדובר ביולדת תאומים בהפסק יום ביניהם. יום 40 לזכר היינו לבלד השני, שהוא יום 41 לראשון, וסובר כדעת רב יהודה שהבלד השני כמי שאינו והקורבן הוא על הראשון. נמצא שראויה להביא את קורבנותיה. ואם נאמר שלגבי תומה סובר רב יהודה שישנו לבלד השני וימי התומה של שני מפסיקים את ימי התואר של הראשון ומונים אותם אחר כך, נמצא שימי התואר של הראשון והשני שווים. ואם כן, איך שוחטים עליה ביום ה-40 לשני? על כוחה שאף לעניין תומה ולד שני כמי שאינו. דחתה הגמרא שהברייתא מדברת בפסח הבא בתומה, ואף שגם בחיי גבנה שנינו שלא יאכלו ממנו זווים וזוות נידות ויולדות, זה דווקא כשלא תבלו, ומכל מקום אינה מותרת על ידי תבילה משמיניים, משום שסובר שתבול יום דזב כזב דמי, וכל 40 יום הרי תבולת יום ארוך, אבל ביום 40 אינה אלא מחוסרת כיפורים, וסובר שמחוסר כיפורים של זב לאו כזב דמי. הסבר נוסף, לרבה שסובר שגם מחוסר כיפורים של זב הוא כמו זב, פרש רבה ששברייתא מדברת ביום ה-40 וביום ה-80 ליצירת הוולד. ושיטת רבי ישמעאלי שלגבי נקבה עד 80 יום, זה מאיה באלמה, ולכן שוחטים עליה ביום 40 לזכר, ביום ה-80 לנקבה, כיוון שאינו נחשב שילדה. ומדובר שהייתה לידה יבאישה ולא נתמת בתומת נידה, וכמה שמלן שאפשר לפתיחת הקבר, פתיחת הרחם בלא דם. רבי שמעיה הביא ראיה ממה ששנינו בברייתא, 60 יכול אפילו מפוזרים, תלמוד לומר יום, מה יום רצוף אף 60 רצופים. וברייתא זו על כוחך הולכת כרבי יהודה, שהרי לרבנן, שהוולד השני הוא העיקר לא שייך מפוזרים, הרי שימי תומה של שני אין מפסיקים את ימי התואר של הראשון ואינה משלימה את ה-60 יום. דחתה הגמרא, הברייתא כן כרבנן, ומדובר ביולדת תאומים וילדה את הנקיבה תחילה ואת הזכר בתוך 20 ימי טהרה, ונמצא ששלמו ימי התואר של הזכר קודם ששלמו ימי תואר של נקיבה. ובאופן זה מודים שצריכה להשלים את ימי התואר של הוולד הראשון, וכמה שמלן שמונה אותם משני. למסקנה, א', הבאי פשט ממה שנאמר בברית ה-30 יכול אף מפוזרים כגון יולדת תאומים וילדה שני בתוך 30 של הזכר הראשון, תלמוד לומר יום, מה יום רצוף אף 30 רצופים. והרי על כוחך שהברית כרב יהודה, כי הרי לרבנן ולד שני עיקר, ואף בתאומים ובבלד שני זכר לא שייך שיגמרו ימי תואר של השני קודם הראשון, מוכח שימי תומה של השני אינם מפסיקים את ימי התואר של הראשון, משום שלעולם הולכים לחומרה. המסקנה הנוספת היא שרפאה שהיא פשט ממה שנאמר, וששת ימים יכול אף מפוזרים, כגון הפילה לאחר 63 ימי תואר של נקבה, שהם 77 ימים ללידתה, והיה לה למנות עוד 3 ימים. תלמוד לומר 60, מה 60 רצופים, אף 6 רצופים, והיינו כרבי יהודה. הרי שהולכים לחומרה שימי תומה של שני אינם מפסיקים את ימי התואר של הראשון. לאחר מכן הגענו אל המשנה שאמרה אילו מביאים קורבן עולה ויורד. א' על שמיעת קול, ב' על ביטוי שפתיים, ג' על תומת מקדש וקודשיו, ד' על יולדת וה' על מצורע. לאחר מכן למדנו בגמרא ברייתא, תנו רבנן יש מביא בדלות תורים ובני יונה ועשירות כסבה או סעירה, ויש מביא בדלות ויש מביא בדלי דלות. יולדת מביאה בדלות ועשירות, מצורע מביא בדלות שמיעת הקול וביטוי שפתיים ותומת מקדש וקודשיו מביאים בדלות ודלי דלות. עוד נאמר בברייתא, יש מביא אחד תחת אחד, יש מביא שניים תחת שניים, יש מביא שניים תחת אחד, יש מביא אחד תחת שניים, ומכאן למידים שעשירית העיפה בפירוטה. מפרטת הברייתא, יולדת ענייה מביאה אחת תחת אחת, פרידה תחת כבש. מצורע עני מביא שני פרידין תחת שני כבשים לחטאת ועולה. שמיעת הקול וביטוי שפתיים ותומת מקדש וקודשיו מביאים שניים תחת אחד, שני פרידים תחת כבשה אחת, ואחת תחת שניים שמביאים בדלי דלות עשירית העיפה תחת שני פרדים. ומה שנאמר בברייתא, שמכאן למדים שעשירית העיפה בפרוטה, אז לאה ואמינה פירושו כדתניא, אומר הרי עלי סלע למזבח, מביא כבש ששוויו סלע, שהרי איל שהוא בן שנתיים שוויו שני סלעים, כדכתיב, אילה שם בכסף שקלים, ומשמע שכבש שהוא בן שנה, בסלע. ושנינו לאל בדף ח', עמד מחיר הכינין ברבע דינר, וממה שחסה כתוב על דלות שיהיה אחד מ-16 מהשירות, רבע דינר מסלע ששוויו 4 דינרים, כך חסה כתוב על דלי דלות שיהיה אחד מ-16 מדלות. הקשתה הגמרא שאם כן דלי דלות הוא 3 פרוטות, שהרי יש 48 פרוטות ברבע דינר, ואחד מ-16 הוא ג' פרוטות. למסקנה, למידים מיולדת שמביאה פרידה אחת שהיא חצי כן תחת כבש, ונמצא שמביאה בדלות אחד מ-32 מכבש ששווי פרידה אחת, שמינית דינר שהוא 24 פרוטות. וכמו כן דלי דלות הוא אחד מ-32 מדלות, ואף שנמצא שהוא פחות מפרוטה, כי אחד מ-32 מכבד דלת פרוטות הוא 3/4 פרוטה, אין זה דרך ארץ להביא פחות מפרוטה למקום. כך פירש רבא. זהו השינון והחזרה שלנו מתחילת הפרק השני במסכת כריתות, למעשה דפים ט' וי' שלמדנו בערב שבת קודש פרשת ראה, וכדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, נשיף כעת על 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה, ששאלנו ביום שישי אחרי השיעור. שאלה הראשונה הייתה, מדוע השם נחשב כדבר המכשירו לגבי מצורע? והתשובה היא, שניתן על בהונותיו ומכשירו באכילת קודשים. שאלה שנייה, אחד מצינו קורבן שבא מעוף אחד, התשובה בעולת נדבה. שאלה שלישית, במה נכנסו אבותינו לברית? והתשובה, במילה בתבילה והרצאת דמים. שאלה רביעית, הבא עליהי שפחות חרופות בעלם אחד כמה קורבנות מייבי? התשובה, 5 חטאות. שאלה חמישית, נזיר תמה שמנה שביעי לטהרתו, ממתי מתחילה נזירות הטהרה? לרבי יוסי ברבי יהודה מהיום השביעי ולרבי מהיום השמיני. שאלה שישית, איזה מנחה סברה הגמרא שעל הגר להביא? אומר תוספות, מנחת נסחים שהיא כולה לאישים. שאלה שביעית, מי אינו אוכל בפסח הבא בתומה? והתשובה, זווים וזוות נידות ויולדות. שאלה שמינית, האם מחוסר כיפורים אוכל בפסח הבא בתומה? והתשובה, מחלוקת, יש סוברים שאוכל ולרב הדינו כזף שאינו אוכל. שאלה תשיעית, האם על ימי הטהרה להיות רצופים או אף מפוזרים? והתשובה, דורשים מהפסוק שעליהם להיות רצופים. שאלה אחרונה, מדוע חטאת על שבועת עדות לחברו נקראת בשם שמיעת קול? אומר רשי, לפי שלשון הפסוק הוא ושמע קול עלה. אלה מוריי ורבותיי, את התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בדפים ט' וי' במסכת כריתות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, ב' בראש חודש אלול תשע"ט. א' בראש חודש אלול תשע"ט, זה התאריך. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, הוא תלמוד תורתנו בדף י' במסכת כריתות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד ב', 6 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, מה בין שפחה לבין כל העריות? שלא שבתה להן לא בעונש ולא בקורבן. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אחד מחיובי אשם, הוא אשם שפחה חרופה, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוקים כ' עד כ"ב כך, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש, והבדה לא נבדת או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה. והביא את השמו להשם אל פתח אוהל מועד איל השם, וחיפר עליו הכהן באיל השם לפני השם על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. המשנה שלפנינו תבאר מי היא המכונה שפחה חרופה, ובמה שונה דינה משאר כל העריות. שואלת המשנה, מה החילוק בין דין שפחה חרופה לבין דינן של כל העריות? מבארת המשנה, שלא שבתה להן השפחה לא בעונש ולא בקורבן. שהרי כל העריות הבעל הן בשוגג חייב בקורבן חטאת, והבעל שפחה חרופה באשם. ועוד חילוק ביניהם שכל העריות בנקבה שעריכתת בה דווקא נקבה ושפחה בזכר שהרי קורבן השם בא מן הזכרים, ועוד שכל העריות אחד האיש הבועל ואחד האישה הנבעלת שווין בחיוב מכות, שאם היו שניהם מזידים, שניהם לוקים. וכוונת המשנה שבכל העריות שחייבים מלכות, חיובם הוא בין לאיש ובין לאישה, מה שאין כאן בשפחה חרופה שרק האישה לוקה. ובחיוב קורבן, שאם היו שניהם שוגגים כל אחד מביא חטאת, ואילו בשפחה חרופה, לא ישווה כתוב לא האיש לאישה במכות, אלא רק האישה לוקה ולא האיש, ולא ישווה אישה לאיש בקורבן, אלא רק האיש מביא אשם והאישה פטורה מקורבן. חילוק נוסף אומר את המשנה, כל העריות עשה בהן את המערה, את המתחיל בייתו כגומר, ואף המערה חייב כבייה גמורה, ואילו בשפחה חרופה אינו חייב, אלא אם כן גמר בייתו שנאמר, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, שאינו חייב עד שתהיה זו בייה הראויה להזרעה. ועוד חילוק יש ביניהם, ובכל העריות חייב על כל בייה ובייה מלכות או חטאת בפני עצמם, ואילו בשפחה חרופה, מביא קורבן אחד אפילו על ביות הרבה. ממשיכה המשנה ואומרת מה שהובעת כאן בחילוק בין עריות לשפחה חרופה, זו חומר שהחמיר הכתוב בשפחה חרופה יותר מבשאר עריות, שבשפחה חרופה הסבא את המזיד כשוגג, שבין מזיד ובין שוגג חייב האיש בקורבן השמה, שאין כן בשאר עריות שאינו חייב קורבן, אלא על השוגג. והושבו מזיד לשוגג רק לעניין זה, שאף במזיד יש על האיש חיוב קורבן, אבל לא לעניין זה שגם בשוגג תתחייב האישה במלכות, כיוון שאין מלכות בשוגג. מבארת המשנה עכשיו מהי שפחה חרופה. איזו היא שפחה חרופה? כל שחציה שפחה וחציה בת חורין. הגמרא תבאר ששפחה זו מאורסת לעבד עברי, כגון שהייתה שייכת לשני בני אדם בשותפות ואחד מהם שחררה, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק כ', והבדל לא נבדת, והיינו שהיא פדויה במקצת ואינה פדויה במקצת. ודבר זה שייך במי שחציה שפחה וחציה בת חורין, אילו הם דברי רבי יהודה. רבי ישמעאל אומר שפחה חרופה זוהי שפחה ודאית, שפחה כנענית גמורה שאינה משוחררת כלל. וכותב הראש שכוונת רבי ישמעאל להוסיף ולומר שאפילו בשפחה גמורה נאמרה הפרשה הזו, אבל הוא מודה שגם בחציה שפחה וחציה בת חורין עוסקת הפרשה. רבי אליעזר בן יעקב אומר כדעת תנא קמא כל העריות מפורשות בתורה שהן בנות חורין. ושיעור נשתיירה שפחה זו האמורה בתורה ועל כוחה משונה היא משאר העריות. ואין לנו לרבות אלא זו שהיא חציה שפחה וחציה בת חורין. והתפארת ישראל ביאר שכוונת המשנה היא מה חילק הכתוב אצל שפחה חרופה מכל העריות שמחמת כן כתב בלשון זו של עבדה לא נבדת, שלא כתב כך בשאר העריות, ומשמע מלשון זו שדינה שונה משאר העריות. ובלשון נחרפת האמורה בתורה לפי פשוטה, הובאו כמה פירושים בפסוק. רש"י פירש הכוונה שהיא מיועדת ומיוחדת לאיש, והיינו כמבואר לכמן שמאורסת לעבד עברי. הרמב"ן פירש את זה מלשון חורף, והביא מהפסוקים שימי הנעורים מכונים ימי חורפי. גם כאן הכוונה שנעשית נערה משמשת לאדם ידוע, ונערה זה כינוי לכל השוכבת עם האיש ומשמשת אותו. החזקוני פירש שנחרפת היינו מזומנת, ועוד הוא מפרש שנחרפת היינו מופקרת. בפנים יפות הוא מבאר שנחרפת זה מלשון חופה, אלא שחופה כשנושא אדם אישה דרך כבוד, ואילו כשנושא שפחה, זהו קלון וחרפה. ונוקטים לשון נחרפת שהוא שיבוש של לשון חופה. והגמרא לכמן תדרוש מהלשון הזו של נחרפת דין נוסף בשפחה חרופה. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף י' עמוד ב' וסיומה בדף י' א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ובשפחה לא ישווה את האיש לאישה במכות. ואומרת הגמרא מנהלן מניין לנו דהי לקי והוא לא לקי, שהשפחה חרופה לוקה והאיש אינו לוקה. מבארת הגמרא דתנו רבנן שאנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק ביקורת תהיה, מלמד שהיא לוקה. וכמו שיבואר להלן כיצד לומדים זאת מן הפסוק. ממשיכה הברייתא ואומרת יכול היית לומר שיהיו שניהן לוקין. תלמוד לומר תהיה בלשון נקבה ללמד שרק היא לוקה ואילו הוא אינו לוקה. מבארת הגמרא ומניין דהדין שתיבה זו של ביקורת האמורה בפסוק לישנה דמלכותו. זה לשון מלכות ולמדה מכך הברייתא שרק השפחה לוקה. מבארת הגמרא אמר רבי יצחק משמעות הלשון ביקורת היא תהה בקראי, תהיה השפחה בכלל אילו שקוראים עליהם דברים. והיינו כדתניה כמו ששנינו בברייתא, בשעה שמלכים את המחויב מלכות, גדול הדיינים מקרא את הפסוקים של התוכחה, ומבואר במסכת מכות דף כ"ב עמוד ב' שהוא מקרא את הפסוקים. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך ויפלא השם את מכותך ואת מכות זרעך, מכות גדולות ונאמנות וחלאים רעים ונאמנים. ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. והוא רחום יחפר אבון ולא ישחית, ירבה להשיב אפו ולא יער כל חמתו. אלו הפסוקים שכאמור מקריא גדול הדיינים, שני בדיינים מונה את מניין המלכות שצריך להלקותו, ושלישי שבדיינים אומר לשליח בית דין, עקהו. ביור נוסף רבשי אומר, בביקור תהיה, יש צורך לבקר ולחשוב כמה מלכות היא יכולה לקבל, כדי תנעל כמו ששנינו במשנה במסכת מכות דף חב עמוד א', לגבי אדם שהתחייב מלכות ואינו יכול ללקות 39 מלכות, כשעומדים אותו כמה הוא יכול ללקות ולא ימות, אין עומדין אותו אלא מספר מכות הראויין להשתלש, להתחלק לשלוש כגון 18 או 21, כיוון שצריכים להלקותו שני שליש מאחורה ושליש לפניו, ולשון ביקורת מרמז על כך שצריכים לבקר ולהבחין כמה מלכות היא יכולה לקבל. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שפחה חרופה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, בזמן שהאישה שפחה חרופה שנבעלה לוקה, והיינו כשהיא גדולה ובת עונשין, האיש הבועל מביא קורבן השם, אבל אם אין האישה לוקה, והיינו כשהשפחה קטנה, אין האיש מביא קורבן אף שהוא גדול ובר עונשין. בברייתא הגמרא מנהלן מניין לנו כלל זה שחיוב הקורבן של האיש תלוי בחיוב המלכות של האישה. מבארת הגמרא, אמר רבא דכתיב, כתוב בפרשת שפחה חרופה, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, והבדל לא נפדת או חופשה לא ניתן לה, יש לבאר מכדי עד אחה באיש כמשתה יקרא, הרי עד עכשיו עסק הפסוק באיש, ואם כן נכתוב, היה ראוי שתכתוב התורה תחילה, והביא את השמו להשם, שזה דינו של האיש שחייב בקורבן השם, ולבסוף לכתוב ביקורת תהיה, שזה מלמד על חיוב מלכות באישה. המאי כתב רחמנה בריש, הביקורת תהיה, מדוע כתבה התורה בתחילה ביקורת תהיה שזה מלמד על חיוב מלכות באישה, ורק לבסוף כתב והביא את השמו להשם שזה דינו של האיש? יש לדרוש מכך, אחי כאמר, כך היא כוונת הפסוק. אם ביקורת תהיה היא, אם על האישה יהיה חיוב מלכות, אז נאמר הדין של האיש והביא את השמו להשם. ואם לא תהיה ביקורת, אבל אם אין חיוב מלכות על האישה, לא יביא הוא את השמו. וכמבואר בברייתא שחיוב האשם על האיש הוא רק כשיש חיוב מלכות על האישה. חוזרת הגמרא לברר מניין שהאיש מביא אשם והאישה לוקה. שואלת הגמרא, אם השם הנאמר שהוא האיש, מה אתה יקרא מיית אותו כתוב ממלכות, בכך שנאמר ביקורת תהיה בלשון נקבה, אבל היא תלקה ותאיתי קורבן, היא גם תלקה וגם תביא קורבן אשם. משיבה הגמרא, והביא את אשמו להשם כתיב, כך נאמר בפסוק. מכך שכתבה התורה לשון זכר והביא, יש ללמוד שרק האיש חייב בקורבן ולא האישה. מביאה הגמרא דין נוסף בשפחה חרופה. אמר רבי יצחק, לעולם אינו חייב השם שפחה חרופה, אלא על שפחה בעולה בלבד, שנאמר והיא שפחה נחרפת לאיש. נחרפת, היינו שנשתנתה מבריאתה, והיינו שהבעילה שינתה אותה מכפי שנבראה. מבררת הגמרא, ומהי משמע, מיכן יש ללמוד את הדבר הזה, דהי נחרפת לישנה דשינויהו, שנחרפת זה לשון שינוי מכפי שהיה. מבררת הגמרא, דכתיב נאמר בספר שמואל ב' פרק י"ז פסוק י"ט, ותשטח עליו הריפות. והיינו חיטים כתושות שהשתנו מבריאתם על ידי הכתישה. בנביא מסופר שם על המרד של אבשלום בדוד המלך, וחושי הערכי היה נאמן לדוד המלך, אבל העמיד פנים שהוא תומך באבשלום, כדי לסכל את הצטו של אחיתופל שהיה מתומכי אבשלום, ושלח את יהונתן והחימעץ להודיע לדוד את הצט אחיתופל. בדרכם למחנה דוד ראו אותם אנשי אבשלום ורדפו אחריהם, ואישה אחת הכביעה אותם בבאר שבחצר ביתה, ופרסה על פי הבאר מחצלת ועל גבי השטחה ריפות, כדי שלא יעלו בדעתם לחפש אותם שם. מביאה הגמרא מקור נוסף, היא ביתם, אם תרצה תלמד את המקור לכך מפסוק זה שנאמר בספר משלי פרק ז' פסוק ח' ב', אם תכתוש את האוויל במחטש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו יבלתו. כלומר, גם אם תקהו ותייסרנו יחד עם החיטים בעלי, שהוא הכלי שמקים בו את החיטים במחטשת, כדי להסיר מהם את הקליפה לא תסור מעליו יבלתו. הרי שריפות זה לשון שינוי, כך גם נחרפת זה לשון שינוי. רק נשלים ונאמר שהמלבים מפרש את הפסוק שם בספר משלי, שאוויל נאמר על האדם המסתפק בעיקרי החוכמה, ולכן גם אם יכתשו את האוויל, יסתפק גם בכתישה ובתחליטה. והגם שיכתשו אותו בתוך הריפות, שיראה שהריפות כולם שר הקליפה מהם, ויביט שזה תכלית הכתישה, ויכיר את הכלי שכותש שהוא עילי, שהוא עשוי לתכלית הזו, בכל זאת יסתפק ויישאר בעיוולתו, רצונו לומר, הגם שיראה שבאו ייסורים כוללים והרבה רשעים שבו בתשובה, הוא יישאר בספקותיו ובעיוולתו. דורשת עכשיו הגמרא פסוק בעניין שפחה חרופה. כשבני ישראל שבו מגלות בבל לבנות את בית המקדש השני, היו רבים מהם שנשאו נשים נוכריות. עזרא הסופר השביע אותם שיוציאו את הנשים. ונאמר שם בפסוק בספר עזרא פרק י' פסוק חי, והימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוכריות מבני ישוע בן יוצדק, ואחיו מעשייה ואליעזר ויריב וגדליה, והיתנו ידם להוציא נשיהם והשימים אל צון על השמתם. אמר רב חיסדא, פסוק זה מלמד שכולן כל אותם המנויים בפסוק שפחות חרופות בעלו, ולכן היה מוטל עליהם להביא קורבן השם, כאמור בפסוק. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, איזו היא שפחה חרופה, כל שחציה שפחה וחציה בת חורין, שנאמר והבדל לא נבדת. דברי רבי יהודה, רבי שמעאל אומר, זוהי שפחה ודאית. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל עריות מפורשות, ושיעור אין לנו אלא חציה שפחה וחציה בת חורין. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מחלוקת התנאים הזאת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא, פרק י"ט פסוק כ', והפדה. ולפי לשון זה יכול היית לומר שכולה פדויה ומשוחררת, תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק, לא נבדת. יכול שמה תאמר לא נבדת הכלל והיא שפחה גמורה, תלמוד לומר והבדה. הכיצד, באיזה אופן נאמר הפסוק, בפדויה ואינה פדויה, והיינו חציה שפחה וחציה בת חורין, ומאורסת לעבד עברי שקידושיו תופסים בין בשפחה כנענית ובין בבת חורין, וממילא יכולו לארס אישה זו שחציה שפחה וחציה בת חורין. אלו הם דברי רבי עקיבא. ואומר רשי, הוא הדין אם היא מאורסת לישראל גמור, יש לדין שפחה חרופה. למאן דאמר שקידושין תופסים בה, אלא שנקטה הברייתא האופן המותר לה, והיינו בעבד עברי, שמותר בין בצד שפחות שלה ובין בצד חירות שלה, ואילו ישראל גמור אסור בצד שפחות שלה. רבי שמעאל אומר, בשפחה כנענית שלא נבדתה כלל, הכתוב מדבר, ומאורסת היא מיוחדת לעבד עברי שהיא מותרת בו. ואין הכוונה לאירוסין ממש, הרי אין קידושין תופסים בעבד או בשפחה כנעניים, אלא הכוונה שהיא מיוחדת לו. ממשיך רבי ישמעאל ואומר, אם כן, מה תלמוד לומר, מה באה התורה ללמדנו בכך שכתבה לשון זה של ואפדה לא נבדת? משיב רבי ישמעאל, באמת אין חידוש בלשון הזו, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם, ולכן לא אמרה רק ולא נבדתה, אלא כתבה ואפדה לא נבדת. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל הראיות מפורשות לנו שהן בנות חורין, משויר לנו חציה שפחה וחציה בת חורין ומאורסת לעבד עברי, וכדעת רבי עקיבא. אחרים אומרים, נאמר בפסוק לא יומתו, כי לא חופשה, בשפחה כנענית הכתוב מדבר, ומאורסת היא מיוחדת לעבד כנעני. שואלת הגמרא לרבי ישמעאל, אומר שמדובר בשפחה כנענית, בשלמה מובנת לשון התורה ואפדה לא נבדת כדקתני, כמו שנאמר בברייתא דיברה תורה בלשון בני אדם, אלא דקתני מה ששנינו בברייתא שמדובר במאורסת לעבד עברי, מנלן, מניין לנו, שמה מדובר במאורסת לעבד כנעני וכדעת אחרים שבברייתא. בשבעה הגמרא דכתיב נאמר בפסוק כי לא חופשה, כוונת הכתוב לומר שהשפחה הנזכרת בפסוק אינה עתידה לצאת לחופשי, והיינו שפחה כנענית שנאמר בהם לעולם בהם תעבודו. מכלל, משמע מלשון זו שדווקא היא לא חופשית, אבל דהו חופש, האיש שהיא מאורסת לו עתיד לצאת לחופשי, וזהו עבד עברי שעובד רק 6 שנים. מבררת הגמרא את דעת רב אליעזר בן עזריה. שואלת הגמרא, רבי אליעזר בן עזריה, היינו רבי עקיבא, שהרי אף לדעתו מדובר בחציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי. משיבה הגמרא, אמנם רב אליעזר בן עזריה סובר כרבי עקיבא, אבל לרבי ישמעאל כאמר. רב אליעזר בן עזריה אמר את דבריו כתשובה לדברי רבי ישמעאל, וכך אמר לו, לדידי בעל מקוותך סבירה לי, אני בסובר בכל מקום כשיטתך דדיברה תורה כי לשון בני אדם, ואח השייני, וכאן לגבי שפחה חרופה שונה הדבר, והטעם לכך מכדי כתיב להקרא, מאחר שכבר נכתב הפסוק כי לא חופשה, אם כן הפסוק והבדלו נבדת עליו, למה הוא בא ללמדנו? וכיוון שכל הפסוק מיותר, שמע מינה לאחי אתה, יש ללמוד שלעניין זה הוא נכתב ללמדנו שמדובר בחצי השפחה וחצי הבת חורין. ובעיית הגמרא את דעת אחרים שבברייתא שמדובר בשפחה כנענית המאורסת לעבד עברי. שואלת הגמרא לאחרים, לדעת אחרים בשלמה מובן כיצד הוא יבאר את הפסוק והבדל לא נבדת, כסבר הוא סובר שדיברה תורה כלשון בני אדם וכוונת התורה לשפחה כנענית שלא השתחררה כלל? אלא הדבר הזה שמדובר שהתארסה לעבד כנעני? מנהלן? בשבעה הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי שפחה זו כי לא חופשה, אם אינו עניין לדידה, אם אין הפסוק נצרח לגבי השפחה עצמה שהרי כבר נאמר והבדל לא נבדת, נהו עניין לדידי, יש ללמוד ממנו את עניינו של האיש שהיא מאורסת לו, שמדובר בעבד כנעני שגם הוא אינו משוחרר. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה בתחתית דף י' א' עמוד א'. משנתנו ממשיכה לבאר את החילוקים שבין שפחה חרופה לבין כל העריות. אמנם היה ראוי שתאמר המשנה הזו עם המשנה לאל, יחד עם שאר החילוקים בין שפחה חרופה לשאר העריות, ואחר כך תאמר איזו היא שפחה חרופה, רק ייתכן שכיוון שאין חילוק זה מאותו עניין של החילוקים הקודמים, כי לאל מדובר בחילוקים לעניין סוג העונשים, ומשנתנו מדברת באנשים החייבים בעונשים, לכן חילקה זאת המשנה בצורה הזו. כך מסביר השיטה מקובצת בשם תוספות ראש. אם כן, אומרת המשנה בדף י' א' עמוד א', כל הריות, אם היה אחד גדול ואחד קטן, הגדול חייב בעונש שאמרה התורה והקטן פטור, וכן אם היה אחד ער ואחד ישן, הער חייו הישן פטור. וכן אם היה אחד שוגג ואחד מיזיד, השוגג בחטאת ומיזיד בהיקרת. ואילו בשפחה חרופה אין הדינים כך, והגמרא תבאר מה הדין בשפחה חרופה. זוהי המשנה שלנו בדף י' א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו עכשיו במשנה כל הריות אחד גדול ואחד קטן, קטן פטור. תמהה הגמרא והכה וכאן בשפחה חרופה מה הדין? משמע הרי שחייב קטן, ולא ייתכן לומר זאת, שהרי קטן אינו בתורת עונשין כלל. ותרץ את הגמרא אמר רב יהודה אחי קטני, כך כוונת המשנה לומר. כל הריות אם היה אחד גדול ואחד קטן, קטן פטור וגדול חייב. ואילו אחה כאן בשפחה חרופה, אם היה אחד מהם קטן, גדול נמי גדול גם כן פטור. מה הטעם? מה הטעם בדין הזה? דאמקשיאן הדדי. הרי הוקשו ושבו האיש והאישה זה לזה, כמו שהתבהר לאל, שדורשים מהפסוקים שחיוב הקורבן של האיש תלוי בחיוב המלכות של האישה. ותוסות בדיבור המתחיל, דאמקשו להדדי מבארים, שאין כוונת הגמרא לומר שהוקשו לגמרי זה לזה, שהרי רק האיש הוקש לאישה לעניין זה, שאם אין האישה לוקה, אין האיש מביא קורבן אשם. אבל האישה לא הוקשה לאיש, וחיוב המלכות שלה זה גם באופן שאין האיש מביא קורבן. ממשיכה הגמרא בביאור המשנה, שנינו במשנה כל עריות, אחד נהור ואחד ישן, ישן פטור. שואלת הגמרא וכאן, בשפחה חרופה עם כוונת המשנה לומר שישן נמי חייב, גם כן חייב? הרי ישן אינו בן דעת ואי אפשר לחייבו על כך. משיבה הגמרא אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב אחי קטני, כך היא כוונת המשנה. כל הריות אם היה אחד נהור ואחד ישן, הישן פטור ונהור חייב. ואילו כאן בשפחה חרופה אם היה אחד ער ואחד ישן, אפילו אותו שהיה נהור פטור. מה איתם? מה הטעם בדין הזה? כיוון דמקשיא נהדדי, הוקשו ושבו האיש והאישה זה לזה, כמו שהתבהר לאל. אם האישה אינה לוקה, האיש אינו חייב קורבן. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תני תנא קמיה דרב ששת שנה, תנא, אותו אדם ששונה משניות וברייתות, שנה את הברייתא הזו לפני רב ששת, עשו גומר ביאתו כמערה, כמתחיל את ביאתו, ועשו מתכוון כשאין מתכוון, וביה כדרכה כביה שלא כדרכה, וניעור כישן. אמר לי, אומר לו רב ששת, לשונה הברייתות, מייקה אמרת לגבי איזו אישה אתה שונה את הדינים הללו? היא בשפחה חרופה קטן, אם הברייתא הזו עוסקת בשפחה חרופה, אם כן קשה, המי, מדוע אמרו בברייתא שעשו בה גומר כמערה? והרי דווקא גומר ביאתו בשפחה חרופה מחייב, כיוון שדורשים מהפסוק שחייבה התורה רק על ביה ראויה להזרעה, ואילו מערה לא מחייב. וטוב, עוד קשה על כך, מדוע אמרה הברייתא שעשו בה מתכוון כשאינו מתכוון? והרי רק היא מכוונה מחייבה. אם התכוונו לביאת איסור, יש לחייבה מלכות וקורבן. אבל היא לא, אם לא התכוונו, כגון שנפל מן הגג ונתקע בה, לא מחייבה. הם אינם חייבים, שהרי אין זו ביה ראויה להזרעה ופטורים עליה. או כמו שאומרים התוסות, שהטעם הוא משום שבאונס לא שייך עונש. ולשון כדרכה ושלא כדרכה שאמרה הברייתא נמי, גם כן קשה. אם נעמיד את הברייתא בשפחה חרופה, שהרי רק על ביה כדרכה בשפחה חרופה מחייב, מחייבים. ואילו על ביה שלא כדרכה לא מחייב, הם אינם חייבים עונש. מה הטעם? מה הטעם שאין חיוב על הביות הללו? כיוון שלשון שכבת זה רק כתיב בפסוק. וביות אלו אינן ראויות להזריע. ועוד קשה, מהי כוונת הברייתא במה שאמרה שדין הנעור כדין הישן, והרי הישן אינו חייב בעונשין, ומדוע ייפטר גם הנעור? וממשיך רב ששת שאלתו, ואם מדובר בברייתא בשאר הריות, אם כן קשה, קטני, אמרה הברייתא שעשו את הגומר כמערה, משמע שבמערה פשוט שחייב, והחידוש הוא שדין הגומר הוא כדינו, וקשה, איפכה איבא אלי למתני. הרי היה לתנה לשנות לשון הפוכה, שעשו את המערה כגומר, שהרי בגומר ביאתו פשוט שחייב, החידוש הוא שחייב אף במערה. אמר לי, ישיב אותו תנה לרב ששת, איסמיה, האם אסיר את הברייתא הזו מהברייתות שאני שונה מחמת שהיא משובשת? אמר לי, ישיב לו רב ששת, לא, אין לך להסירה, אלא אחי קטני, ככה יש לך לשנותה. עשו את הגומר שלא כדרכה בשפחה חרופה דלא מחייבי, שאינו מתחייב קורבן אשם ומלכות על כך, כמערה כדרכה בשפחה חרופה, שאין בזה חיוב מלכות וקורבן. והטעם בשני הדברים הוא, כיוון דשכבת זרע כתיב בפסוק, והמערה כדרכה או הגומר שלא כדרכה, אין זו ביה ראויה להזרעה. ממשיך רב ששת ומבאר את הברייתא, עשו מתכוון בביה שלא כדרכה בשפחה חרופה דפטורין מקורבן ומלכות, כי אינו מתכוון בביה כדרכה של שפחה חרופה, וגם בזה הטעמו, כיוון דשכבת זרע כתיב, וביה שלא כדרכה או ביה כדרכה ואינו מתכוון, אינה ראויה להזריע. וכן עשו את הנאור ובא שלא כדרכה בשפחה חרופה, דפטורין, כישן שפטור. מה הייתה מה? מה הסיבה? כיוון דשכבת זרע כתיב בפסוק לגבי שפחה חרופה. מסכמת הגמרא את הדינים המבוארים בברייתא. נמצא מכל הדינים האמורים בברייתא שהמתכוון והמערה בשפחה חרופה ולא גמר בייתו, דינו כמי שאין מתכוון בכל הראיות שפטור, כי הערה בשפחה חרופה אינה מחייבת כיוון שאינה בייה ראויה להזריע. וכמו כן בייה בכל הראיות בלא כוונה אינה מחייבת והיינו באופן שהוא אנוס. כגון שנפל מן הגג ונתקע שזה נחשב לאונס גמור. ודין הישן ובעל שפחה חרופה כדרכה הוא כדין הישן דעריות ששניהם פטורים. נמצא שדין הנעור ובא שלא כדרכה בשפחה חרופה, דינו כישן דכל הראיות שפטור. ובניעור שלא כדרכה בשפחה חרופה טעם הפטור הוא, כיוון שאין זו ביה ראויה להזריע. וישן דשאר הראיות פטור, כיוון שאינו בן דת. הדרן הלך ארבעה מחוסרי כפרה, הדרן הלך ארבעה מחוסרי כפרה, הדרן הלך ארבעה מחוסרי כפרה. בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיא גדולה את הפרק השני. במסכת כריתות, פרק ששמו ארבעה מחוסרי כפרה, פרק שמסתיים. בתחילת דף י' עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת כריתות, ודף י' עמוד ב', פרק ששמו, אמרו לו. בשני הפרקים הקודמים שפתחו את מסכת כריתות התבארו סוגי קורבנות הבאים על חטאים שונים, והפרק השלישי הזה ממשיך לבאר את חיובי הקורבנות השונים ואופני התחייבותם. לגבי חיוב חטאת של יחיד, שחיובו בכל הבעירה שאם עושה אותה אדם במזיד חייב קראת, אז בשוגג עליו להביא קורבן חטאת, אמרה התורה בספר ויקרא פרק ד' פסוקים זך וכוח, ואם נפש אחת החטא בי שגגה מעם הארץ בעשותה, אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה והשם, או הודע אליו חטאתו אשר חטא, והביא קורבנו סעירת עזים תמימה נקיבה על חטאתו אשר חטא. מכך שנאמר או הודע אליו חטאתו, אנחנו למדים שאין אדם מתחייב בקורבן חטאת, אלא לאחר שנודע לו שחטא. אמנם, אם יש לאדם ספק אם עבר עבירה או לא, כגון שהיו לפניו שומן וחילב, ואכל אחד מהם ואינו יודע אם אכל את החילב האסור והתחייב חטאת, או שאכל את השומן המותר והוא פטור, הרי הוא מביא אשם תלוי, שנאמר ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ולא ידע והשם ונשא עוונו. והביא איל תמים מן הצון בערכך לאשם אל הכהן, וחיפר עליו הכהן על שגיגתו אשר שגג, והוא לא ידע ונסלח לו. ונלמד לכמן בדף חפי, שאשם תלוי בא להגן עליו מן האיסורים עד שיוודע לו עם חטא, ואחר שנודע לו שחטא מתחייב להביא חטאת ככל חוטא. המשנה שפותחת את הפרק השלישי בדף י' עמוד ב' מבארת, מהו הבירור הנצרך כדי שיחשב הדבר שנודע לו החטא ומתחייב להביא קורבן חטאת, ומתי הוא נחשב לא ידע ומביא אשם תלוי. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי של מסכת כריתות, אמרו לו לאדם, אכלת חילב, אף שהוא עצמו אינו נזכר בכך, הרי הוא נחשב שנודע לו שחטא ומביא קורבן חטאת, שנאמר או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו, והרי נודע לו על ידי העדים שחטא. אם עד אחד אומר לאדם שאכל חילב והתחייב חטאת, ועד אחר אומר שאותו אדם לא אכל חילב, וכן אם אישה אומרת לאדם שאכל חילב ואישה אחרת אומרת שלא אכל, הרי זה ספק, ומביא אשם תלוי כדין אדם שאינו יודע אם חטא או לא. ותוסות בדיבור המתחיל אמרו מבארים שמדובר כאן באופן ששני העדים העידו יחד, זה אומר שאכל חילב וזה אומר שלא אכל. אבל אם העיד אחד מהם תחילה, הרי כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי הוא כשניים. כאמור במסכת יבמות הקפוף י' ז' עמוד ב', וממילא לאחר שהעיד הראשון התקבלה עדותו כעדות של שני אנשים, של שני עדים, ואין עדותו של השני, יכולה לבטל את דבריו. ועוד כותבים התוספות, שמדובר שכאשר העיד העד שאכל, שתק עליו ולא יכחישו, ושתיקתו נחשבת כהודאה, ולכן היה מקום לחייבו קורבן, לולי שהעיד השני שלא אכל ומחמת כן מביא שם תלוי. אבל אם היה אדם עצמו מכחישו ואומר שלא אכל, או אפילו אם היה אומר איני יודע, היה פטור לגמרי מקורבן. כמבואר בגמרא לכמן שלמדו מהפסוק או הודע אליו חטאתו, שאינו מתחייב בקורבן, אלא אם כן הוא עצמו יודע שחטא. דנה עכשיו המשנה באופנים שיש הכחשה בין העדים לבין האדם עצמו. אומרת המשנה, עד אומר, עד אחד אומר לאדם שאכל חילב, והוא עצמו אומר לא אכלתי פטור, כיוון שאין עד אחד נאמן לחייבו קורבן. ונזכור את אשר אמרו התוספות שגם באופן שאינו מכחישו אלא אומר איני יודע פטור מקורבן. אומרת המשנה אם שניים אומרים לו שאכל חילב והוא עצמו אומר לא אכלתי, רבי מאיר מחייב חטאת. ובהגאות הבח גורסים כאן במשנה וחכמים פותרים. וכך אמר רבי מאיר בביאור סברתו, אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, דהיינו אם שניים יעידו עליו שהרג את הנפש יארגו בית דין על פיהם, למרות שהוא מכחישם, וכי לא יביאו לידי חיוב קורבן הקל? הרי ודאי יש להאמינם שהוא חייב קורבן, אף שהוא עצמו מכחישם. אמרו לו חכמים, אין זו ראייה. כי אף אם נאמין לדבריהם שהוא אכל חי לב, אין הכרח שהוא חייב קורבן, שהרי מה יהיה הדין אם ירצה לומר מיזיד הייתי באכילה הזו, הרי יהיה פטור מקורבן, כיוון שקורבן חטאת בא רק על שוגג. ואין לו צריך כלל להכחיש את עיקר עדותם כדי להיפטר, וכיוון שכך, אף אם אמר לא אכלתי כלל, נאמן. ולכאורה כאשר יש כלל שאין אדם נאמן להרשיע את עצמו, כאמור במסכת סנהדרין דף ט' עמוד ב', אז איך כאן אנו מקבלים את דבריו שעבר עבירה במיזיד? מתרצים התוספות לקמן בדף י"ב עמוד א' דיבור המתחיל, או שהכלל הזה שאין אדם נאמן להרשיע את עצמו הוא רק במקום שרוצה לפסול את עצמו במעשה רשע זה. אבל כאן אנו אומרים שכוונתו לטובה, שאינו רוצה להביא חולין לעזרה, שהוא יודע את האמת שלא עבר בשוגג אלא במיזיד, וממילא אינו חייב קורבן. באופן כזה יש להאמינו. עוברת המשנה עכשיו לדון בדינו של אדם שחטא כמה פעמים בחטא אחד או בחטאים שונים. אומרת המשנה, אדם שאכל חילב וחילב, שני שיעורי כזית של חילב בעלם אחד, מחמת שנעלם ממנו איסור חילב או שנעלם ממנו שדבר זה שהוא אוכל הינו חילב, והיו שתי האכילות מחמת אותה העלמה, כלומר שלא נודע לו האיסור בין אכילה לאכילה אלא רק לאחר שתי האכילות, אינו חייב אל החטאת אחת, לפי שחיוב הקורבן חל עליו בשעת ידיעת החטא, וכאן נודע לו בפעם אחת שחטא בכמה חטאים, מחמת ידיעה זו הוא מביא רק חטאת אחת. אבל אם אכל אדם חילב ודם ופיגול ונותר, שהם ארבעה מיני איסורים בעלם אחד שלא נודע לו חטאו בין אכילה לאכילה, חייב על כל אחת ואחת. ואומרת המשנה, דין זה הוא חומר שיש באכילת מינין הרבה, מיני איסורים רבים יותר מאכילת מין אחד של איסור. כי באיסורים רבים הנעשים בעלם אחד, חייב חטאת על כל אחד ואחד, ואילו באיסור אחד אינו חייב אלא אחת. ממשיכה המשנה ואומרת, יש גם חומר באכילת מין איסור אחד יותר מאכילת מינין הרבה של איסור. שאם אכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית אחר, והיו שניהם בעלם אחד, הדין יהיה כך. אם שני החצאים היו ממין אחד של איסור, ומדובר כשהאכלם בתוך שיעור זמן מסוים המצרפם, והמשנה לקמן בדף י' ב' עמוד ב' תבאר מהו שיעור הזמן הזה, הרי הם מצטרפים לשיעור אכילה המחייב וחייב קורבן. ואם אכל שני חצאי זית משני מינים של איסור, אינם מצטרפים ופטור. זו המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השלישי במסכת כריתות, בדף י' א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הדין הראשון שבמשנה. קטני שנינו במשנה, אמרו לו, אכלת חילב מביא חטאת. מבארת הגמרא מלשון אמרו שבמשנה, שזה לשון רבים, יש לדייק, כמה אביין טרן. כמה הם שאמרו לו שהוא אכל חילב? שניים, ויש לברר, והוא עצמו מה אמר להון. מה הישיב אותו אדם כשאמרו לו שהוא אכל חילב? אילה אם עדי שתיק ולא כמה חיש להו, אם מדובר שהוא שתק ולא יחישם, אלא אם כן יש לדייק וללמוד מכאן, שדווקא בשתיקה דטרין, הוא דמביא חטאת. דווקא כששתק אל מול שניים שאמרו לו שהוא אכל חילב, אז באופן כזה הוא מתחייב בקורבן חטאת. אבל על שתיקת אחד, אם עד אחד אמר לו שאכל חילב והוא שותק, לא, הוא אינו מתחייב קורבן. אם כן, לפי זה יהיה קשה, אימא מציאת האמור ובאר את הדין שבאמצע משנתנו נאמר בה. עד אומר אכל והוא אומר לא אכלתי, פטור. יש לדייק מלשון המשנה, תעמד המחיש לי. רק כיוון שהוא מחיש את העד, אנחנו פותרים אותו מקורבן. אבל שעתיק, אם הוא היה שותק אל מול העד, מחייב. הוא היה מתחייב בקורבן על פיו, ויש ללמוד מכך. דקול שכן טרי, אם היו שניים מעידים עליו הוא שותק, ודאי חייב בקורבן. ומדוע הוא צריכה המשנה להשמיעינו זאת בפירוש ברישה לגבי שניים? ממשיכה הגמרא ומבררת, ואלא אם תאמר שהרישה עוסקת באופן דקמחיש להו, שאדם עצמו מחיש את שני העדים ואומר שלא אכל חילב, ובזה אמרה המשנה שהוא חייב בקורבן, אם כן מעניק כדעת מי סובר את הרישה? כרבי מאירי, דאמר בסיפה של משנתנו, החשה דבי טרילה והחשאי, אדם המכחיש שני עדים המעידים שאכל חילב, אין בהחשתו כלום, והעידים נאמנים. אבל לרבנן יהיה הדין שפטור. ואם כן עדיין קשה, מהי כמה שמלן? מה באה המשנה ללמדנו ברישה? מסיפה שם התמינה. הרי בסיפה כבר מבואר בפירוש שבזה נחלקו רבי מאיר וחכמים. מתרצת הגמרא, באמת הרישה עוסקת באופן שהעידו שני עדים שאכל חילב והוא מחישם. הכמה שמלן, באה המשנה להשמיענו בסיפה, שדבר זה שהוזכר ברישה אינו מוסכם על הכל, אלא מחלוקת רבי מאיר ורבנן. שלפי רבי מאיר חייב קורבן על פיהם וחכמים פותרים, והוא דקמה כחיש להו, ובאופן שהוא מכחיש את עידותם, אבל אם הוא שותק, לדברי הכל חייב קורבן, והסיפה מפרשת את תחילת המשנה. מביאה הגמרת תירוץ והסבר נוסף בביור הרישה, איקה דאמרי, יש אומרים שבאמת מדובר ברישה, בעד אחד. ואמרו לו, נמי חד קרי לי. ואף על עד אחד אומרת המשנה לשון של אמרו. והתחדש ברישה שאם עד אחד אומר לו שאכל חילב, חייב קורבן. מוכיחה עכשיו הגמרה של לשון אמרו בלשון רבים, היא יכולה להתפרש על עד אחד. דתנן, שנינו משנה במסכת יבמות דף פז עמוד ב'. האישה שהלך בעלה למדינת הים, אשת איש שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה, מת בעלך וניסית, ואחר כך בא בעלה והתברר שניסית לשני כשהיא אשת איש, תיצא מזה ומזה. עליה להתגרש מבעלה הראשון וכן אינה רשאית להישאר תחת בעלה השני ולהינשא לו. נאסרת בעלה הראשון כדין אשת איש שזינתה מרצון שנאסרת על בעלה, כיוון שהיה לה לדייק קודם שניסית לשני. וכן נאסרת על השני ככל אשת איש שזינתה ונאסרה על בעלה, שנאסרת גם על הבועל, כמו שדורשת הגמרא במסכת סוטה דף חף זין עמוד ב', שנאסרת גם על הבעל וגם על הבועל, ואינה רשאית להינשא לו גם לאחר שימות בעלה או שיגרשנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, דקאי מלן, שהרי מקובל בידינו, ואפילו בעדות של חד, של עד אחד, עוסקת המשנה. וממאי, מניין לנו שמדובר גם בעד אחד, מדקתני סיפה, מכך ששנינו בסיפה של אותה משנה, אם ניסית שלא ברשות, ובא בעלה, מותרת לחזור לו, ויש לבאר, מהי? מה הם אותם נישואין שלא ברשות שאינם מוסרים אותה על בעלה? זה מדובר באופן שניסית שלא ברשות בית דין, ועל פי שני עדים. כלומר, הותרה להינשא מעיקר הדין מחמת עדותם של שני העדים, ולא היה זה היתר מיוחד שנתנו לבית דין מחמת כולה, שהקלו בעגונה. וכיוון שהייתה מותרת בכך מעיקר הדין, דינה כאנוסה ואינה נאסרת על בעלה. ומכך שהסיפה עוסקת באופן שהיו שני עדים שמת בעלה, מכלל דרישה, משמע שהרישה עוסקת באופן שניסית ברשות בית דין, על פי היתר מיוחד של בית דין, שהקלו בה בגלל הגינותה, והיינו בעד אחד, שמעיקר הדין אינו נאמן להתירה, אלא שסמכו על כך שהיא עצמה האישה תבדוק היטב ותברר שאכן בעלה מת. וכיוון שלא עשתה כן, שהרי התברר שהוא חי, נאסרת על שניהם. על מה מוכח מן המשנה הזו שלגבי עד אחד, קטני, כותבת המשנה לשון אמרו. ואם כן, החנמי גם אצלנו במשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת קריטות, דקטני אמרו לו, שנאמר אמרו לו בלשון רבים, יש לפרש שמשמע אפילו עד אחד. הכוונה שעד אחד פנה אליו ואמר לו, אכלת חילב. מבררת הגמרא לפי התירוץ הזה באיזה אופן עוסקת המשנה. שואלת הגמרא, והוא עצמו מייקה אמר, מה הוא מיישיב לאותו עד אחד האומר לו שהוא אכל חילב? הילי, מה אם נאמר שמדובר באופן דקה מכחיש לי, שהוא מכחיש את דבריו ואומר שהוא לא אכל, ממייתי, וכי באופן כזה עליו להביא קורבן? והקטני מציעתה, והרישנינו בבבה האמצעית שבמשנתנו, בדין האמצעי שבמשנה, שאם עד אחד אומר לאדם שהוא אכל חילב, והוא, האדם עצמו אומר לא אכלתי, פטור מקורבן. אלא ודאי מדובר באופן דשתיק. מדובר ששתק אותו אדם ולא הכחיש את העד. ולכן אמרה המשנה ברישה שהוא חייב קורבן, אבל עדיין קשה. ממציאתה, שם התמינה. דין זה נלמד מאותה בבה אמצעית של משנתנו, כי הרי שם שנינו, שאם עד אחד אומר אכלת חילב והוא אומר לא אכלתי, פטור, נדייק מכך. טעם, הדקמה כחיש לי, הטעם שפטור מקורבן, זה מחמת הכחשתו של אותו אדם כלפי העד. אבל שתק משתק, אבל אם הוא שותק חייב, ואם כן קשה מה החידוש ברישה. מתרץ את הגמרא לעולם מדובר ברישה באופן דלא מכחיש לי. האדם לא מכחיש את אותו עד שאומר לו אכלת חילב, ואחי קטני ככה ביור המשנה. אמרו לו, אמר לו עד אחד אכלת חילב מביא חטאת. ועל זה ממשיכה המשנה ומבארת בבבה האמצעית, במה דברים אמורים שחייב קורבן באופן דשתי כשאותו אדם לא הכחיש את העד. אבל אם הוא מכחיש לי, אם הוא מכחיש את העד, פטור מקורבן. עכשיו מבררת הגמרא מניין לומדים שיש חיוב חטאת כשאדם אינו מכחיש את דברי העד. שואלת הגמרא ומדאורייתא מינלן דלא מכחיש לחייב, מניין לומדים דין זה, שאם עד אחד מעיד לאדם שהוא אכל חילב ואדם אינו מכחישו, שאותו אדם חייב קורבן. מבארת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק לעניין חיוב קורבן חטאת, או הודע אליו חטאתו. יש לדרוש שרק אם הוא עצמו יודע את חטאו חייב בקורבן חטאת, ולא שיודיעו אחרים שחטא. ובאופן כזה שהודיעו אחרים, פטור האדם מקורבן. ומסביר רבינו גרשום את אופן הדרשה מן הפסוק, כי התורה יכלה לכתוב, או הודע לא. ואז היה נשמע מכך שאף אם הודיעו אחרים מתחייב בקורבן, מדוע כתבה אליו? אלא זה כדי ללמד שצריך שתהיה ההודעה אליו, שלאחר שיזכרו, הוא נזכר בכך מעצמו, ולא שיודיעו והוא אינו נזכר כלל. ד. דנה הברייתא יכול היית לומר שאפילו אם אין האדם החישן אלא שותק, יהיה פטור, למרות שעכשיו נודע לו מדברי העת שחטא, תלמוד לומר או הודע אליו מכל מקום, ללמד שבכל אופן שנודע לו הדבר חייב קורבן, גם אם ידיעה זו יהיה על ידי אחרים. מבררת הגמרא מניין שהברייתא עוסקת בעד אחד, שואלת הגמרא במה יסקינן, באיזה אופן עוסקת הברייתא שעליו אמרה שאם אינו מכחיש את העדות חייב בקורבן. הילי, מה בטרין, אם תאמר שמדובר באופן ששני עדים מעידים שאכל חילב, יש לדחות טרין ואין מכחישן, קרא ביי, וכי יש צורך בפסוק ללמד שבאופן ששניים מעידים שאכל חילב והוא שותק שהוא חייב קורבן? והרי פשוט הדבר שעידים נאמנים כשאינו מכחישם, ואפילו אם אמר איני יודע, אלא לאו בחד, ודאי מדובר בעד אחד וקטני, ושנינו בברייתא, כי אין מכחישן מהימן, שאם אין האדם מכחישו נאמן העד בעידותו. שמה מינה אכן מוכח מכאן דין זה. אומרים תוסות בדיבור המתחיל אל עליו בחד, אם הוא מכחישו, אין העד נאמן כמבואר במשנה, ולא רק כשמכחישו בפירוש, שבזה פשוט שאין העד נאמן, שהרי עד אחד אינו יכול לחייב קורבן כלל, כי נאמר לו יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, דורשת הגמרא במסכת שבועות דף מם, שעד אחד קם לשבועה, אבל לדברים אחרים, כגון קורבן, אינו נאמן. אלא אף כשאומר איני יודע אותו אדם, אין העד מחייבו קורבן, כיוון שזה נחשב החשה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שניים אומרים אכל, והוא אומר לא אכלתי, רבי מאיר מחייב. אמר רבי מאיר קל וחומר, אם הביאו שניים, שני עדים מביאים אותו לידי מיטה חמורה, אם הם עדים כנגדו שהוא רצח, לא יביאו לידי קורבן הקל? אמרו לו, ישיבו לו חכמים, מה אם ירצה אותו אדם לומר מזיד הייתי? הוא פטור מהבאת קורבן. מבארת הגמרא את טעמם של חכמים. מבא אלו הסתפקו בני הישיבה, מהי טעמה יהודי רבנן, מהו טעמם של חכמים הסוברים? שאם האדם מכחיש את העדים, הוא נפטר מקורבן. האם זה משום, דה בענייני כפרה, אדם נאמן על עצמו יותר מ-100 איש, כיוון שבוודאי לא יימנע מלהביא קורבן לחפר על עצמו אם אכן היה חייב בכך? או דילמה, או שמה טעמם הוא משום דה אמרינן, שאנחנו אומרים מי גודי ביי אמר מזיד הייתי, ופטור, מתוך שאם היה רוצה להיפטר מקורבן ללא הכחשת העדים, היה יכול לומר שהזיד באכילת החילב, והיה נפטר מקורבן, שהרי אין קורבן בא על המזיד, אלא רק על השוגג. ומה שאמר לו אכלתי, הוא יתרץ את דבריו שכוונתו הייתה שלא אכל בשוגג אלא במזיד. לכן כי אמר נמי, גם כשהוא אומר לו אכלתי כלל, מהימן, הרי הוא נאמן, ופטור מן הקורבן. ומסביר השיטה מקובצת, אף שבמשנתנו מבואר בפירוש את העמם של רבנן, הוא משום שהיה יכול לומר מזיד הייתי, ולהיפטר מן הקורבן, מכל מקום, כיוון שבברית אמרו חכמים, אדם נאמן על עצמו יותר מ-100 עדים, הסתפקה הגמרא, מהו עיקר הטעם שאותו אדם נאמן. שואלת הגמרא, ומהי נפקא מינה? איזה דין יוצא מן החילוק של שני הטעמים בדעת חכמים? מתרצת הגמרא, למפשט מינה, לטומאה. יש חילוק בין הטעמים לאופן שעדים מעידים על אדם שנטמא ונכנס למקדש, והוא אומר, לא נטמאתי. דהי אמרי טעמה יהודי רבנן, אם תאמר שטעמם של חכמים הוא משום. דהי אדם נאמן על עצמו יותר מ-100 איש, לא שנת טומאה חדשה ולא שנת טומאה ישנה. אין חילוק בין אופן שהעדים מעידים שנכנס למקדש מיד לאחר שנטמא, ובוודאי לא נתאר. שהרי אף אם טבל אין טהרתו נגמרת עד שיעריף שמשו של אותו יום, וקודם לכן הוא טבול יום, וטבול יום שנכנס למקדש, חייב קורבן. ואם הם מעידים שנטמא ובאותו יום נכנס למקדש, בוודאי נכנס באיסור וחייב קורבן. לבין אופן שמעידים שנטמא אתמול ונכנס היום, שאינם יודעים אם טבל ונטהר או לא. שהרי אף אם העידו שנטמא היום ובוודאי לא נטהר מכל מקום, הוא נאמן יותר מן העדים. והיא אמרת טעמה יהודי רבנן משום דאמרינן מיגו הוא, אבל אם תאמר שטעמם של חכמים הוא משום שיש לו טענת מיגו שהיה יכול לתרץ את דברה ולומר שכוונתו הייתה שאינו טמא עכשיו כיוון שטבל, אמנם פטרי לרבנן מטומאה ישנה, יאמינו לו חכמים להיפטר מקורבן באופן שהעדים מעידים שנטמא אתמול ויתכן שטבל בינתיים. אבל מטומאה חדשה שנטמא היום ואינו נתאר קודם הערב שמש מחייב, יחייבו חכמים בקורבן. ומבארת הגמרא מה איתה, מה טעם החילוק בין טומאה ישנה לחדשה, טומאה ישנה שנטמא אתמול או קודם לכן. מי גודי ביי אמר טבלתי, מתוך שהיה יכול להודות לדברי העדים, שאומנם נטמא, אבל יאמר שטבל ונטהר קודם שנכנס למקדש, ופטור מקורבן. כי אמר נמי, גם אם אומר לא נטמאתי ומכחיש אותם, פטור. דאיכא למימר, כיוון שאנחנו יכולים לתרץ את דבריו, מהי לא נטמאתי דקאמר, מה כוונתו כשאמר לא נטמאתי, הכוונה לא עמדתי בתומתי, לא נשארתי בתומתי, אלא טבלתי. ולכן הוא פטור מקורבן. אבל טומאה חדשה שנטמא היום, שאין אפשרות לתרץ דבריו שנטהר, מחייב. הוא מתחייב בקורבן על פי דבריהם של העדים. מה הייתה? מה? מה הסיבה? דחי אמר, נמי טבלתי, מחייב. שהרי אף אם היה אומר בפירוש שטבל, היה חייב בקורבן. כיוון דאמרו לי עדים, אשתה נטמאת, מאי, כיוון שאמרו לו העדים, היום נתמת ולא ייתכן שנתהרת בינתיים, שהרי אף אם טבל אינו ניתר לגמרי עד הערב שמש, מה יהיה הדין באופן זה? וכאמור, הדין תלוי בפירוש טעמם של חכמים. האם נאמנותו נגד העדים זה משום מיגו, או משום שלגבי כפרה אדם נאמן על עצמו יותר ממאה העדים. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק שנינו בברייתא. אמר לו עד אחד נתמית, והוא אומר לא נתמיתי, ונכנס למקדש, פטור. יכול היית לומר שאפילו אם שניים אומרים לו כן והוא מכחישם שיהיה פטור. אמר רבי מאיר, יש ללמוד מדין קל וחומר שאין הדבר כן, שהרי אם הביאו שניים למיטה חמורה, אם יעידו עליו שני עדים שהרג את הנפש, בית דין יהרגו על פיהם את אותו אדם. אז וכי לא יביאו לידי חיוב קורבן הקל? וחכמים אומרים, אף כנגד שניים נאמן האדם לומר שלא נטמע, לפי שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. שמע מינה מוכח מכאן, טעמה יהודי רבנן, הטעם של חכמים הוא משום דאמרי אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. אם כן, לפי זה, בין בתומה חדשה ובין בתומה ישנה, יהיה האדם נאמן לפתור את עצמו מקורבן נגד דברי העדים, ואף שבתומה חדשה אינו יכול לתרץ את דבריו. דוחה הגמרא את הראיה מן הברייתא, אמר רבי עמי לעולם, אין צריך לומר שהטעם הוא משום שנאמן על עצמו יותר מן העדים, אלא אפשר לומר טעם דרבנן הוא משום דאמרינן מיגו. ומדובר דווקא בתומה ישנה, שמתוך שהיה יכול לומר שטבל נאמן גם לומר שלא נטמע. ואחי קטני, כך הוא פירוש הברייתא שנתרץ את דבריו כך. מתוך שאם רצה לומר לו עמדתי בתומתי אלא טבלתי, נאמן ופטור, אילכך לכן במקרה שיש לו מיגו כזה, אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, אבל באמת בתומה חדשה שאין לו מיגו, אינו נאמן להכישם אלא חייב להביא קורבן על פי דבריהם. מקשה הגמרא על הדחייה של רבי עמי, יחי אם כך, שמחלוקתם לגבי תומה עם מחמת טענת מיגו, היינו חילב, הרי זו אותה מחלוקת עצמה שבה נחלקו במשנתנו לגבי נאמנות העדים לומר לאדם שאכל חילב, ומדוע הוא צריכו לחלוק בה שינית בברייתא לגבי תומה. מתרץ את הגמרא, אם היו נחלקים רק לגבי חילב, מהו דתימה הייתי סבור לומר שרק לגבי אכלתי חילב כמתרץ דיבורי? או הגרסה פה שרק לגבי לא אכלתי חילב כמתרץ דיבורי, יכול האדם ליישב את מה שאמר לא אכלתי, שכוונתו הייתה לא אכלתי שוגג אלא מזיד, שהרי אינו צריך לשנות את דבריו הראשונים, אלא רק להוסיף עליהם. אבל באמרו לא נתמית, והוא אומר לא נתמיתי, אימא לא כמתרץ דיבורי, שמה נאמר שאינו יכול ליישב את מה שאמר לא נתמיתי, שהרי אם יאמר שנתמה וטבל, הרי הוא סותר את דבריו הראשונים. כמה שמלה נשמיע לנו הברייתא, אך הנמי, שאף באופן כזה יכולו ליישב את דבריו, שמה שאמר לא נתמיתי, כוונתו הייתה לא עמדתי בתומתי, אבל טבלתי. וכיוון שישבה הגמרא את דברי רבי עמי, נדחתה הראיה מהברייתא, ועדיין יש להסתפק בביאור טעמם של חכמים. מהו טעמם של חכמים? מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת כריתות עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין המערה באריות ובשפחה חרופה? שאלה שנייה, מהי שפחה חרופה? שאלה שלישית, מה דינו של הבעל שפחה חרופה שלא כדרכה? שאלה רביעית, מהו אינו מתכוון באריות? שאלה חמישית, עד אחד אומר אכלת חילב ועד אחד אומר לא אכלת, מה דינו? השאלה האחרונה, אכל חילב נותר פיגול ודם בעלם אחד, מה דינו? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, א' באלול תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה, דף י' במסכת כריתות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני ב' באלול תשע"ט, ונלמד דף י' במסכת כריתות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, תשובה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.